דף כ"ב עמוד ב, שלוש שורות מלמטה, היא באה אלו מהו להשם. אז בקיצור נמרץ, על מה אנחנו מדברים? אנחנו הבאנו אתמול משנה, משנה אומרת, אף הוא, אותו רבן גמליאל, אמר שלושה דברים להקל כנגד חכמים. מכבדים בית המיטות, מותר לטטא את החדר אוכל, וחכמים אוסרים כי חוששים להשבוי גומות, ומניחים את המוגמר ביום טוב. ועל החלק הזה שלו מניחים את המוגמר ביום טוב, אז אנחנו הזכרנו שיש לנו, ונסביר את זה היום יותר, שלושה אפשרויות לפעולה שנעשית במוגמר. מוגמר פירושו של דבר, אני לוקח לבונה, לוקח בסמים, מניח את זה על גבי גחלים. הסיבה, או בגלל שאחרי האוכל, כדי לאכל את המזון, אז היו מפזרים את הבוסם כדי להריח. לא, שופך את זה על גבי גחלים. אופציה שנייה, כשרוצים שיכנס ריח טוב בבגדים, כי צורת הקיבוץ היה משאיר ריח רע, אז היו מאשנים תחת הבגדים. אופציה שלישית, היו עושים את זה גם לפירות, כדי שיכנס ריח מהבוסם לתוך הפרי. פרי מאושן. אחרי האוכל, כשהיו מכניסים את זה, היו מעשנים בחדר, הריח הזה זה עובר לעיכול, כמו קטורת כזאת. מאוד טוב. אומרת על זה הגמרא, זה כן, על אותו משקל, זה בדיוק על אותו סגנון. זאת אומרת ככה, מה שאנחנו ראינו, שהגמרא בצל כדעתה חצתה ולבוא ולומר שהמחלוקת במשנה זה דווקא לגמר בגדים, אבל לגמר בו, דהיינו להריח, לכולה על מה יהיה מותר. הגמרא שואלת מה ששואלת ומגיעה למסקנה שלהריח זה המחלוקת. לגמר בגדים לכולה על מה אסור ביום טוב. להניח את הלבונה לגחלים כדי שייתן ריח טוב בבגד זה נעצר. ועכשיו הוא המקרה השלישי. ועכשיו הוא המקרה השלישי, עוד לא דובר. אומרת הגמרא, מהו לעשן? האם מותר להניח את הלבונה על גבי גחלים כדי לעשן את הפירות? מביאה הגמרא, רב ירמיה בר אבא אמר רב, אסור, ושמואל אמר מותר. רב הונא אומר, אמר אסור מפני שמחבר. רב הונא מסביר את הדברים ואנחנו מבארים. פסיט המחלוקת, מה שכתוב בפסוק, אך אשר יעשה לכל נפש, הוא לבדו יעשה לכם. התורה באה ואמרה, שדבר שנעשה לכל נפש, ביום טוב אין בזה איסור מלאכה. ועלינו מותר לברר מה זה נקרא אשר יעשה לכל נפש. מהו לכל נפש? בזה המחלוקת שעומדת בפנינו. בא רב ואומר, לעשן פירות זה לעניני הטעם, ולעניני הדעת. אדם נורמלי לא אוכל פירות מאושנים, ומכיוון שזה לא שווה לכל נפש, אז מה הותר לעשות ביום טוב? מלאכה שווה לכל נפש, לאפות ביום טוב מותר, לבשל ביום טוב מותר, כי זה פעולה עבור כולם. לקחת את הלבונה, להניח על גבי הגחלים, מה אתה עושה בפעולה הזאת? מחבא את הגחל. לחבות את הגחל ביום טוב, אפור לך. אלא אם כן, זה לצורך אוכל נפש, דבר השווה לכל נפש, זה לא שווה לכל נפש. בא שמואל ואומר, אני לא מסכים איתך. כל בן אדם היה שמח מאוד לפזר לבונה ולעשן פירות, אלא מה? שזה עולה הרבה כסף. כיוון שזה עולה הרבה כסף, אז אדם לא יכול לעשות, אבל אם תזמין אותי אצלך בבית ותכבד אותי, וזה אני מאוד אשמח. והוא מביא ראיה, יש נידון לגבי צד צבי. צבי זה בשר מאוד יקר. אדם נורמל לא יכול לאפשר לעצמו לקנות בשר צבי. גם אני, אם הוא צד צבי, זה לא יהיה לו מוקצה. כי עד כמה שיש לי, אני אשמח מאוד לעשות את זה. אין לי את האפשרות לעשות את זה. אז המחלוקת רב ושמואל, האם זה שווה לכל נפש, או איננו שווה לכל נפש. כשאנחנו באים לדבר על הפעולה הזאת של נתינת הלבונה על גבי הגחלים, אנחנו בעצם צריכים לחלק את זה לשני דברים. יש לנו את החלק הראשון, כשלוקחים את הבוסם, את הלבונה, מפזרים את זה על גבי הגחלים, דבר ראשון זה כביכול חונק את הגחל. ולכן זה קודם כל מחווה. שלב הבא, הגחל מתגבר, ואף הגחל הוא הפוך. עכשיו זה מלכת מבעיר. וחשוב להדגיש שלא כמו בענייני נזיקים, בדיני נזיקים אז אנחנו יודעים שיש נידון, למשל הכלב שנטל חררה, סוגיה בבבא קמא, אישום משום חיצו, אישום משום ממונו, שם יש לנו בנזיקים נפקמינה, בין מקום הנחת האש, למה שהאשת הולכת מעצמה, לא בשבת. אם יש לי כוס עם שמן, ואני מוסיף לו שמן, אז גם אם היה שמן לחמש שעות, ואני מוסיף לו שמן לעוד חמש שעות, אני נקרא מבעיר בשבת. זאת אומרת, מלאכת הבערה, זה כל פעולה שגורמת לאש להתרבות. הלבונה הזאת היא שלב ראשון חונקת את האש, שלב שני הגחל מתגבר, ואז זה מוסיף חומר בערה לאש. ממנה יש פה מחבא ומבעיר. ואת שואלת הגמרא, אמר לרב נחמן, ונעים אמר מפני שמבעיר, למה אתה מדבר רק על הפעולה של הכיבוי? תגיד שהוא מבעיר אש, כי הפעולה הזאת היא שהוא מניח את הלבונה על גבי הגחלים, זה גם הבערה.
זה ביום טוב?
ביום טוב. סבר, אמן דאמר רבי, שכל הבערה שאינה נעשית לצורך אסורה, עונה הגמרא, אמר להתחילתו מחבא וסופו מבעיר, ודאי. אומר רש"י בשורה האחרונה, שתי הדברים יש בזה. רק התנא מדבר על המקרה הראשון, קודם הוא מחבא, אין אחרם, יש שלב הבא, זה גם מבעיר. אמר רבי יהודה, על גבי גחלת אסור. מה שדיברנו זה דווקא על גבי גחלים. כשאתה נותן את הלבונה על גבי הגחל, אתה קודם כל מחבא, ואחרי זה שלב הבא אתה מבעיר. אבל, על גבי חרס מותר. לומד רש"י, מה וחרס פורשו של דבר? ליבנתי חרס מערב יום טוב. ביום טוב על החרס המלובן, הבוער, אני מפזר לבונה, זה לא נקרא מחבא. מחבא זה נכון בגחלת. חרס הוא לא חומר בעירה, הוא רותח, הוא חם, אבל כשאתה מניח עליו דבר אתה לא מחבא. נכון שהוא כל כך רותח שבסופו של דבר הוא גם מבעיר, אבל אומר רש"י, עברה זה כבר לא כדרך עברה, זה נקרא שינוי, כלאחר יד, וכלאחר יד אנחנו לא יכולים לאסור. לכן על גבי גחלת לפזר את הלבונה על גבי גחלים יהיה אסור, אבל לפזר את זה על גבי חרס זה יהיה מותר. תוספות חולק על הדברים, אני לא רוצה עכשיו להיכנס לתוספות. תוספות מהעיקרון בא ואומר זה לא נקרא כלאחר יד, ותוספות אומר שבאמת זה הבערה כדרכה, ומכל מקום מותר, כי אנחנו סוברים שהבערה שלא לצורך נמישריה, ולמעפה זה גוף המחלוקת, האם אנחנו מתירים לעשות גם שלא לצורך. והוא מבין נידון מהירושלמי, מה קונן בנר של בטלה, נר שאני מדליק סתם, לא לצורך, האם מותר או אסור, מחלוקת בתוך מחלוקת תנאים בירושלמי. אנחנו רק הזכרנו את הבסיס של הדברים. ורבא אמר, על גבי חרס נמי אסור. להניח לבונה על חרס גם זה נאסר. למה? משום דקמוליד ריחה, איסור חדש. הולדת ריח, והולדת ריח זה דבר אסור. דהיינו, כפי שרש"י מבאר, שנכנס בחרס שלא היה בו ריח, ואסור מדרבנן שהמוליד דבר חדש, קרוב הוא לעופה מלאכה חדשה. אדם, בדויק, אדם שמוליד ריח ואיסור דרבנן, זה לא מלאכה, אבל זה קרוב להיות כמו מלאכה. אז אסרו את זה מדרבנן, גזרו רבנן שמחר לא תתיר לי מלאכה. מסייעת הגמרא, רבא ורב יוסף דאמרת רבי הוא סחופי קסא, עשירה היא ויועמתה ואסור. מה היא טעמה? משום זה כמוליד ריחה. אתה לוקח קוף של צפנים לשפוך על הבגד, ביום טוב יהיה אסור. למה? כי הוא מוליד ריח בבגד. זהו הדין להלכה. אם אתה רוצה לשים עליך בוסם בשבת, על הגוף מותר, על הבגד אסור, כי אסור להוליד ריח בבגדים. אוויר אין בעיה. גוף ואוויר אין בעיה. הבעיה מתחיל בבגדים, כלים וכדומה. ממילא שיטת רבא ורב יוסף שהדבר אסור. שואלת הגמרא, תגיד לי, ומה ישנה ממוללו ומריח בו וקוטמו ומריח בו? מקובל אצלנו בבתי כנסת הספרדים שבליל שבת מביאים בסמים, הדסים, סמים, לא משנה, גם הדסים, אני לא יודע איך תמיד אצלנו, ועם כל מיני דברים, גם כזה, גם הדסים. עכשיו, כל אחד לוקח אחרי התפילה ענפים, אחרי זה הוא לוקח, מגלגל טיפה, עושה ברכה. כדי שיהיה ריח. או קוטם, מדובר בתלוש, אז הוא קוטם את החלק העליון כדי שיצא יותר ריח. בשבת. מה אתה קורא? בשבת. בשבת, אתה בוא תתארח אצלנו. יש עושה עירוב תפשיל. אומרת הגמרא, הכה מתרצת הגמרא, הטעם ריחה מי היתה, ואופי הודקה מוסיף ריחה, הכה עולודי הודקה מוליד ריחה. מתרצת הגמרא, יש הבדל מהותי בין הדברים. שם הריח קיים, אתה מגביר את הריח, להגביר את הריח מותר. באדף, בבוסם, יש ריח, אתה מולל אותו, אתה מגביר את הריח הקיים, אתה לא מוליד דבר חדש. הבגד, הגיחל, החרס, לא היה בו ריח, אתה מכניס לו ריח, ולהוליד ריח, רבה ורבי הפסובים שהדבר הזה נאסר. אולי אפשר להזכיר, אנחנו עוד פעם, אני צריך כל פעם להדגיש, אנחנו לא פוסקי הלכות, אנחנו מעוררי דברים בסוגיה, שאחרי זה אתה יכול לברר אצל הרב שלך מה הוא אומר להלכה. אבל כן, אני יכול להזכיר את העיקרון של הדברים. בשעתו, כשהתחילו לעשות את הסבון לבית הכיסא, בשירותים, היו שמים כזה סבונייה בתוך השירותים. כחול ולבן יש, כחול וברות, כחול וצהוב. אז יש ככה, הכחול הזה הצבעוני, לפי אשכנזים ודאי שאסור בשבת. בגלל שיש פה צבע. אני אומר לפי אשכנזים בגלל ש... אני אומר, הכחול שמוסיף צבע, הכחול שמוסיף צבע לפי אשכנזים ודאי אסור. מישהו טען לי שהוא שמע ממרן, בנו של מרן, שבאמת הדבר הזה לספרדי מותר, מאוד מסופקני, אבל שמעתי אותו לעניין דבר אחר, בגבי תה וכדומה, אני לא יודע כל כך מה המקור פסיקתו לגבי אשכנזים, לגבי מה שלי ידוע, וכך הובא בשמירת שבת כהלכתה, חד משמעי הדבר הזה אסור. בהתחלה רצו לבוא ולומר שגם הסבונים הברודים, מה שאתה מזכיר, שהם לא מורידי צבע, הם רק נותני חיתוי, מורידי סבון וריח, גם הם אסורים. למה? כי הם מורידים ריח במים. אחרי זה התברר שבמים זה לא נותן ריח, אלא ברגע שיורד המים, אז יורדת שכבה אחת, והשכבה הזאת היא נותנת את הריח. ולכן, את הסבון השקוף הזרוד הזה וכו', זה מותר באמת ביום טוב, בשבת. אבל הזה שעושה צבע, זה נאסר. פעמים היו שמים את זה בתוך בתוך הסלג, הניגרה, כולי, כל הדברים האלה. אז זה הסיבה שרוצים הספרדים לבוא לומר, אבל חד משמעי, גם במשתברה, אני לא רוצה להתחיל עכשיו, אבל העיקרון של הדברים, גם בשמירת שבת הוא מביא להלכה שזה אסור. כן, דבר משהו, אבל אנחנו, מה יש, אנחנו לא פוסקים ככה. אומרת הגמרא, יש נידון לגבי תה וכולי, אנחנו כן, אומרת הגמרא, רבא אמר, על גבי גחלת נמי מותר, מותר לעשן פירות ביום טוב, לקחת לבונה, להתאים על הגחל, מדדהה והביסרה הגומרי. אומר רבא, תגיד לי, כשאתה עושה בשר על גחלים, מותר ביום טוב? אין ספק, מותר לי לבשל, לצלות בשר על הגחלים. כשאתה שם את הבשר על הגחל, הבשר קודם כל מחבא את הגחל. שלב שני הוא מבעיר אותו. והוא גם נותן ריח בתוך הגחל, ועם כל זה, זה מותר. אז גם אצלנו אנחנו רואים שמותר, וכיוון שרבא הוא הרי בטראי, הלכתה כרבא, כפי שמצוין פה להלכה, ולכן מותר לתת בשבת, על גבי, ביום טוב, על גבי הגחלים, נמי מותר. דרש רב גביע מבי סטיל, הפיתחה דבי רש גלותה, דרש אותו רב גביע, משם מקום, מבי סטיל, על פיתחו של רש גלותה, כתורה שרית, וכתורה יש לה שני פירושים בערמית. אפשר להפרש את זה בתור קשר, ואפשר מלשון כתורת, כתורה, דהיינו ריח, אשן, ממילא. אומרת הגמרא, תדע לך, אמר, מה הוא אמר? כתורה שרי. אמר לה, מימר, מהי כתורה? תסביר לי בבקשה, מה זה הכתורה הזה שאתה מתיר? היא כתורה בידי, אם הכוונה היא כשהיו מחפשים את הבגדים, כשסיימו לחבס ורצו לייבש, היו שותחים את זה על גבי קרש וכדומה, דבר חלק, וקושרים את הבתי ידיים, זה היה מותח את הבגד, וממילא הוא היה יוצא מגורת, אז לא היה צריך לחזור ולגייץ אותו. אם זה הכוונה, מעשה אומן הוא, ומעשה אומן ודאי שעשו ביום טוב. אם הכוונה כתורה מלשון אשן, היא לאשן, דהיינו את הפירות, אסור. למה זה אסור? דהקה מחבא. וכבר אמרנו שאסור ביום טוב, אמר לי רבשי לעולם לאשן. וכל זאת מותר, למה? מדדה והביסרה גומרי, כמו שמותר את הבשר, להניח על הגחלים עליו שזה מחבא, כי זה צורך אוכל נפש, לאשן זה צורך האוכל, ומכיוון שזה צורך האוכל מותר. אבל כל הזמן אנחנו הסברנו, הגמרא תרצה, אמר לתחילתו מחבא וסופו מבהיר, אז הוא מדבר על הדבר הראשון שיש לו. חוץ מזה שהמבהיר עצמו זה נתון במחלוקת, האם הבהרה שלא לצורך נאסרה או שלא נאסרה. אומרת הגמרא את אותו דבר רק קצת בשינוי מה האיסור, אי כזה אמרי, אמר להמים המי כתורה, אי כתורה ביד ידיים שקושרים את הבתי ידיים של הבגד, מעשה אומן הוא, זה אסור. אי לאשן את הפירות, אסור. הקודם הוא אמר למה אסור? כי המחבא, וכאן הוא אומר, וכמוליד ריחה, אמר רבשי, ענה אמרית נעלי, אני אמרתי, ומשמי דגברה באמרית הנעלי, לעולם מדובר לאשן את הפירות, ולמה מותר? מדדה והביסה הגומרי, שבאמת מותר להשניח את הבשר על הגחל, עליו שזה נותן ריח בגחל, כך מותר להניח אצלנו, כי זה נותן... למה יצא יצא לנו שלוש שיטות עליו שאנחנו פוסקים כמו רבא? מה? על מי? למה? מי זה כולם? חוץ מרבא. נו. פיקה דאמרי מסכים עם הדעה הראשונה, שמסכימים כמו רבא. שבעצם לבוא ולאשם פירות יהיה מותר. אז למעשה, היה לנו שלוש שיטות. רב יהודה אומר, על גבי גחלת אסור, על גבי חרס מותר. רבא ורב יוסף, רב יהודה אומר, על גבי גחלת אסור, על גבי חרס מותר. רבא אמר שאפילו על חרס אסור, רבא אפילו על גחלת מותר, וזוהי ההלכה. אומרת הגמרא, למדנו במשנה ועושים גדי מקולס. היו הולכים ו... צולעים את הגדי כמו שהיו צולעים את הגדלים בלילי פסחים, כאשר החלקים הפנימיים שלו מונחים כנגד ראשו. תניא רבי יוסי אומר, תודוס איש רומי הנהיג את בני רומי, את היהודים ברומי, לאכול גדי מקולס בלילי פסחים. שלחו לי, שלחו לו החכמים, אלמלא תודוס אתה, אם לא אתה שאתה חכם גדול ואיש נכבד, גוזרנו עליך מידוי שאתה מאכיל בני ישראל קודשים בחוץ. ומיד עוצר את הגמרא ואומר, קודשים בחוץ על כדעתך? איזה קודשים בחוץ? מה זה קודשים בחוץ? עונה הגמרא, הרי מה, הם הקדישו את זה לקורבן? הם ודאי לא הקדישו את זה לקורבן, אלא אם הכאל קודשים. כשאתה מאכיל את ישראל בצורה הזאת, אז מי שרואה את זה, נראה כנראה הקדישו את זה לפסח, ומחר הוא יבוא להקדיש קודשים ולאכול את זה מחוץ לירושלים. זה לא משנה. גם לפני וגם אחרי, הפעולה הזאת היא אסורה. למה? מי יודע? מי יודע? מי שלמד, מי שהיה בדף העמי, אבל התחילו עם זה רק לפני כמה, 70 שנה, לא ידעו. כולם ידעו את הדין, יש שם הארצות. באנו ואסרנו את הדבר. אומרת המשנה, שלושה דברים רבי אלעזר בן עזריה מתיר וחכמים אוסרים. א', פרתו יוצא ברפואה שבין קרניה. אנחנו יודעים שבפסוק כתוב למען ינוח שורך וחמורך וכל. אדם מצווה על שליטת בהמתו. זאת אומרת, מה שלי אסור גם לבהמה שלי אסור. מה שלי אסור, עוד לא אמרתי מה אסור, רק מה שלי אסור יכול להיות שגם לבהמה שלי אסור. בעיקרון, כל דבר שעומד לנוי, הדין הוא שדבר שעומד לנוי אין בו איסור הוצאה. הגברת יוצאת עם העגילים, עם השרשרת, עונדת את הכל, עם השעון, אין לה בעיה. כי כל דבר שעומד לנוי, אין בזה איסור. כל דבר של לבוש, אין בזה איסור יציאה. הבעיה מתחיל במסע, לשים תרמיל ולצאת מרשות יחיד לרשות רבים, דלת אמרו רשות רבים, זה נאסר. השאלה היא איך אנחנו מסתכלים על הפרה. פרה שיש לה רצועה בין קרניה. רב לזר בן עבריה אומר, רצועה בין קרניה זה דבר שעומד לנוי. לנוי מותר לצאת. באים חכמים ואומרים, מה פתאום, זה נקרא מסע. מכיוון שזה מסע, אז אתה מצווה על שביטת בהמתך. לכן, שלושה דברים רבי לזר בן עבריה מתאים וחכמים עושים, פרתו יוצאה ברצועה שבין קרניה, כי הוא אוכל שזה דבר שעומד לנוי. ומקרדים את הבהמה ביום טוב. דהיינו, מותר לקחת את המסרק שהוא עשוי ממתכת שיניים דקות ולסרק את הבהמה ביום טוב, על אף שפעמים קורה ויוצא דם בשעת הקידור ושוחקים את הפלפלים ברחיים שלהם, רש"י אומר הרחיים הידועים. רב יהודה אומר אין מקרדים את הבהמה ביום טוב לפני שעושה חבורה, אבל מקרצפים, לקחת את המברשת מעץ עם שיניים גפות שלא עושה חבורה ואין בעיה, מותר ביום טוב. והחכמים אומרים אין מקרדים אף לא מקרצפים. אומרת הגמרא, כשאתה ברי שאומר פרתו יוצאה ברצועה, דיינו לרב לזר בן עבריה היה פרה אחת והיא הייתה יוצאת, שואלת הגמרא דרב לזר ולמימרא דרבי לזר בן עבריה חד הפרה ילי, ואמר רב ואמרי לה, אמר רב יהודה אמר רב כלי שר אלפי אגלי הזה מאפר רבי לזר בן עבריה מעדרי כל שעתה ושעתה. כל שנה ושנה הוא היה נותן 13,000 עגלים למאפר בהמה. דהיינו היו נולדים לו בשנה 130,000 עגלים בעדר. עשיר מופלג, ואתה מדבר על פרתו? אומנם תופעות במקום לא כל כך קל לו להבין את הדברים. כי אנחנו יודעים שלאחר חורבן הבית נאסר להביא מאפר בהמה. הסיבה היא כי מאפר בהמה בעיקרון זה קורבן, צריך להקריא. אם נפל בו מום זה נאכל במומו, אבל בעיקרון זה קורבן. אז כשבית המקדש קיים אז בסדר, מביאים לך מקדש, אבל אחרי הבית לחכות שבכולם יפול מום זה מביא תקלות, ומכיוון שזה מביא תקלה אז ביטלו את העניין של מאפר בהמה. צריך לדעת למה זה בעזרת השם שם במקום, אבל זהו העיקרון של הדין. ואז הקושיה היא חמורה מאוד. אנחנו יודעים שאחרי חורבן הבית בנשיאות נהג רבן יוחנן בן זכאי, אחריו היה רבן גמליאל, ואחרי רבן גמליאל עמד רבי לזר בן עזריה במאיס המפורסם, כשרצו להחליף בבית המדרש, אמרו רבי ישוע לא מתאים, רבי עקיבא לא מתאים, לא נשאר, הביאו את רבי לזר בן עזריה, והוא העיד על עצמו, הרי אני כבן 70 שנה, הוא היה בן 18, נו, אבים כולו היה בן 18 ביום שקיבל את הנשיאות, אז מתי הוא הספיק לעשות מאפר בהמה? כשהוא נמצא אחרי רבן יוחנן בן זכאי שהיה אחרי החורבן ואחרי רבן גמליאל, זה לא מתאים. התוספות מסרד שלוש תרוצים. תרוץ ראשון בתוספות ואומר, יכול להיות מאוד שהספיקו לעשות מאפר בהמה זה לא יום אחרי החורבן, אלא פרק זמן שלאחר החורבן הספיקו את המאפר בהמה כיוון שהיה תקלה, אבל עד שלא ראו את התקלה לא ביטלו את הדין. תרוץ שני, שהאפוטרופוס שלו עשה את זה, הוא נפל לו ירושה אדירה, כשהיה הילד, האפוטרופוס הביא 13,000 עגלים מהדרים שלו, לא כשהוא גדל. תראות שלישי אומר תוספות, זה בכלל לא היה מאפר בהמה, הוא הביא את זה מס למלך, אז המיסים, 10% שהוא צריך לשלם מס, היה 13,000 עגלים. כך או כך, הנה אתה רואה שזה לא פרה אחת, אומרת הגמרא תנא, לא שלא הייתה, אלא ששכנתו הייתה. ומתוך שלא מחבא נקראת על שמו. איזה טיימי יש על רב לזר בן עזריה? עשיר מופלג, אני מניח שהוא גר בזילה. מתאים. 13,000 עגלים, 130,000 וכולי. זה אדם בעל רכוש. אבל הוא גר בזילה. ועם כל זה מה הטיימי? שהוא רב לזר בן עזריה שבגיל 18 היה מתאים להיות נשיא ישראל. יושב בראש הסנהדרין. שקול כנגד רבן גמליאל, צריך להבין על מי מדובר פה. אבל למה כשהשכנה, אני יודע מה השכנה שלי עושה? כן. אם השכנה שלך גרה לידך והפרה שלה יוצאת, זה טעים מעליך. אומרת הגמרא, תנו רבנן, ומקרדים את הבהמה ביום טוב. תנו רבנן, איזהו קירוד ואיזהו קרצוף. מה זה נקרא לקרד? מה זה נקרא לקרצף במה שנאמר במשנה? קירוד קטנים ועושים חבורה. שיניים דקים מתכת עושה חבורה בבהמה. כרצוף ושיניים גדולים עבים של עץ גף ואינו עושה חבורה. וג' מחלוקות בדבר, שלוש דעות יש לנו כאן. רבי יהודה סבר דבר שאינו מתכוון אסור, ולכן מי הוא כיוד עושים קטנים ועושים חבורה? כיוון שהכירוד הזה הרי עלול ליצור פצע בבהמה, אז אי אפשר לעשות ביונטוב כרצוף גדולים עובן עושים חבורה, מותר, ולא גזרינן כרצוף עתו כירוד, לכן הכירוד נאסר, הכרצוף מותר. ורבנן סברינה מכרבי יהודה דבר שאינו מתכוון אסור, ולכן הכירוד על אף שהוא לא מתכוון אבל הוא עלול לעשות חבורה אסור, וגזרינן כרצוף עתו כירוד, שאם אני אתיר בכרצוף מחר יתירו בכירוד. ורבי אלעזר בן עזריה סבר לה כרבי שמעון ואמר דבר שאין מתכוון מותר, ולכן הוא בין קירוד ובין קרצוף שרי, כי הוא לא מתכוון לחבורה. אמר רב, אמר רב נחמן, אמר שמואל, ואמרי לה, אמר רב נחמן לחודי ולי שמואל, הלכה כרבי שמעון שדבר שאינו מתכוון מותר, שהרי רבי אלעזר בן עזריה מודה לו. שואלת הגמרא, אמר לי רבה לרב נחמן, ולאם אמר הלכה כרבי יהודה, שרי חכמים עודים לו. אתה מטוען לי למה הלכה כרבי שמעון? כי רב לזר בן עבריה במשנה סובר כמותו, אבל חכמים במשנה, רב יהודה במשנה, גם כן סוברים כדעת, זה דבר שאינו מתכוון אסור. אז אם כך היית צריך לומר, הלכה כרבי יהודה, אמר לענה כרבי שמעון סבירה לי, כבוד הרב לא הבנת. אני סובר כמו רבי שמעון, כי אני סובר כמו רבי שמעון. כי יש לי 100 סוגיות בשעת שככה הוכחתי. חוץ מזה יש לי סייעת הנוספת, ועוד שהרי רבי אלעזר בן עזריה מודה לו. אבל צריך להדגיש, שעל אף שזו ההלכה, אומר תוספות בדימון, עשרים ושלוש מחלוקות, תדע לך, פירש ריד ההלכה כרבי שמעון שמתיר, ודווקא במגררת של עץ, דהן עושה חבורה, אבל במגררת שלנו, שהן של ברזל, כולה עלמא מודו דאסור, דפסיק רישא ולא ימותו, שתולש שערות, זה בעיה נפרדת. אם זה תולש שיער, תולש שיער אז אתה אסור לך בשבת ביום טוב לבוא וישמר במסרק, שכיוון שהמסרק הזה תולש שיער, אז ממילא זה לא קשור לחבורה, זה ודאי דבר שנאסר. אומרת המשנה כף ג' עמוד ב' למעלה, הריחיים של פלפלים מתאמה משום שלושה כלים, צוחק עלינו, משום כלי קיבול, ומשום כלי מתכת, ומשום כלי קברה. אנחנו מסבירים. הריחיים של הפלפל הם בעצם בנויים משלושה חלקים. יש את החלק העליון, ושם מכניסים את הפלפל, ושם גורפים. יש את החלק האמצעי שזה הרשת, כלומר מסננת. שם מה שאבק נופל ללמטה, ומה שלא נתקע, ומחזירים אותו ללמעלה. ויש למטה את הכלי קיבול עצמו. אומר רש"י במקום, מה בעריכיים של פלפלים טמאה משום שלושה? מקבלת טומאה על שם שלושה כלים, נפקא מינה, דינני אבילחת שמה מינה, טמאה משום אידך. גם אם כלי אחד לא יהיה טמא, אבל בגלל החלק השני זה מטמא את כולו. כי זה כלי אחד. אז יש פה שלושה אופנים לקבלת הטומאה. ברוך אומר שהוא נוטה לומר כדעת התוספות. שתופות אומר, ואם נטמא זה, לא נטמא זה, אפילו בשעת מלאכה, שהם כולם יחד, הועיל וכל אחד ראוי למלאכה, בלבדו. ולא דמי למספריים של פרקים, ויזמל של ראיתי, אתה לא אומר במספריים, שצד אחד טמא וצד אחד טהור. או הכל טמא, למה? כי שם אי אפשר לעשות את הפעולה אחד בלי השני. אבל פה כל חלק הוא דבר עומד בפני עצמו, ולכן תופות נוקט שכל אחד יהיה לו טומאה לעצמו, לא מטמא אחרים. אומרת הגמרא תנא, תחתונה משום כלי קיבול, למה זה מקבל טומאה? החלק התחתון זה הכלי קיבול, גם שזה עשוי מעץ, ופשוטי כלי עץ, עץ שאין לו בית קיבול לא מקבל טומאה. אבל מכיוון שהחלק התחתון מקבל את האבק של הפלפל, לכן זה דבר של כלי. כלי שיש לו בית קיבול מקבל טומאה. כמו כן, אמצעית משום כלי קברה, דהיינו, האמצעית, גם אם היא עשויה, כמו שרש"י אומר, מעץ, או עשויה ארוגה מפשטן וכדומה, וזה דבר שצריך שיהיה סק, דהיינו רק כלי, שיש לו בית קיבול מקבל טומאה, אבל מכיוון שהוא משמש בתורת כלי, כיוון שהוא תוסף את החלק שלו יצא טוב שכינה ומחזיר אותו חזרה, אז יש לו שם כלי בפנתו. אומר רש"י בפשוט שהיום שיש לנו המסננת שלנו, החלק שלנו הוא עשוי ממתכת, במתכת לא צריך פשוט להיכנס. זאת אומרת, גם אם זה דבר כזה שהוא שטוח, אין לו בית קיבול, הוא מקבל תומה. אז ודאי שזה מקבל תומה. והחלק העליונה משום כלי מתכת, כלומר שזה היה מסופה מתכת, אז כמו כל כלי מתכות, זהו דבר המקבל תומה. אומרת המשנה, עגלה של קטן, מסביר רש"י, עגלה של קטן זה לא מה שלוקחים ההורים את הילד בעגלה, זה מיוחד זה פשיטה קביעת שמיד נבהר. מדובר על העגלה של הילדים שהם משחקים בבית, ששם שמים את הבובה, ואחרי כמה ילדים אז הם מתחילים לשים ילד בתוך העגלה הזאת. העגלה של ככה גם רש"י מספר, זה לא רק קרה אצלנו, שעושים לו לשחוק ויושב עליה, ומטלטלים אותו עליה. כן, זה היה המשחק. אומנם תוצאות במקום אומר שהגלה של קטן זה מה שאנחנו קוראים היום הליכון. הוא מבין, לכך נראה לי דיינו כלי שעושים לקטנים להתלמד להלוך, והיא עומדת על שלושה אופנים, גלגלים, ואוחז בה בידו והיא מתגלגלת לפניו תמיד. היום כבר לא כל כך עושים הליכון, טוענים שזה מסוכן. אבל פעם היה הליכון, כך למדנו ללכת. ההליכון הזה זה הנידון שלנו. מה הקשר? עגלה של קטן, תמאה מדרס, אבל אולי בקיצור נמרץ, כיוון שהגמרא מזכירה, תומאת מדרס פירושו של דבר. מעבר למה שתמיד יש מגע מפה, יש לנו דין, שתינוק, אפילו בן יומו, אם הוא ראה שלוש שריות באותו היום, הוא הופך להיות זב. זב לא צריך להיות בגיל מסוים. מגיל אפס הוא יכול להיות זב, מבן יומו. הזב הזה מטמא תומאת מדרס, דהיינו, תומאה חמורה מאוד. אם הוא יושב על כיסא או כמה כיסאות, כל מה שנמצא מתחתיו נעשה תמה בתומת חמורה של אב התומה. אם הוא שוכב על מקום המשכב, כל מה שנמצא עשר מצאות, הכל תמה בתומה חמורה של אב התומה. תומת מדרס, בתנאי שזה כלי ישיבה או כלי שחיבה. הווה אומר, שאם זה היה דבר כזה, למשל, אני יש לי מאפייה, נכנס לכלי זב והתיישב לי על שק קמח. גם שהוא ישב על שק קמח הוא לא מתמד. אם הוא נגע כן, אם הוא נסע כן, אבל תומת מדרס הוא לא נותן בו. למה? כי על זה אני אומר לו, קום עמוד בו ונעשה מלאכתנו. רק דבר שמיועד לישיבה, דבר שמיועד לשכיבה, שמה זה מתמד מדרס. כל דבר שהוא לא מיועד לדבר, גם אם הוא התיישב כיוון שאסור לו לשב, זה לא מקום ישיבה, אז לא נאמר בו תומת מדרס. אומרת המשנה, תדע לך, עגלה של קטן דינה שהיא תמאה מדרס, כי כן יש לזה דין של מושב, וניטלת בשבת, זה כלי, זה לא מוקצה, ואינה נגררת בשבת, אי אפשר לגרור אלא על גבי כלים, רק אם יש בגדים על הרצפה, כי הרי היה הרצפה של חול, וברגע שהוא עובר עם העגלה הוא חורץ בחרית, יש כאן בעיה של חרישה. רב יהודה אומר כל הכלים מנגררים חוץ מן העגלה, מפני שהיא כובשת. אומר רב יהודה, העגלה היא לא עושה פעולה של חריצה, היא עושה פעולה של כבישה. דיינו, חורש הוא לוקח את החלק שלה למטה והופך אותו ללמעלה. כובש זה לוחץ על האדמה. נכון, האדמה יורדת כלפי מטה, אבל הוא לא מהפך בה. אין פה עניין של חרישה. מבאר את הגמרא. נכון, בגלל ששמים על זה את הילדים, זה נקרא מקום ישיבה. אומרת הגמרא, עגלה של קטן תמאה מדרס דף, עמי חילויי, וניטלת בשבת, זה לא מוקצה משום דעיקה, התורה תפריעה לה, ואינה נגרית אלא על גבי כלים, על בגדים, על גבי כלים, אין על גבי קרקע לא, מה היא טעמה? דקאבית, חריץ, שואלת הגמרא מני, מי זה שיש לו בעיה עם החריץ? רבי יהודה הידי אמר, דבר שאין מתכוון, אסור. דהי רבי שמעון אמר, דבר שאין מתכוון, מותר דתנן. רבי שמעון אומר, גורר אדם מיטה כיסא וסלפן, ועד שלא יסבל, אף עוד חריץ. אז הנה אנחנו רואים, שעליבא דרבי שמעון, אין לי שום בעיה לטייל עם העגלה. לפי מי יש לי בעיה? דווקא עליבא דרבי יהודה, שגם דבר שאינו מתכוון, אסור. נכון שבמקום של פסיק רישה ודאי שנעשה, אבל במקום שאין לי פסיק רישה, היה מותר. אומרת הגמרא עם הסיפא, תמשיך את המשנה. רבי יהודה אומר, אין הכל נגררים בשבת חוץ מן העגלה, מפני שהיא כובשת. מפני שכובשת אין, אבל חריץ לא עבדה. אז אני לא מבין, ברי שאתה רוצה לטעון, שמי אומר שאסור לקחת את העגלה? רבי יהודה. כי לפי רבי שמעון דבר שאינו מתכוון מותר. ובאותה סיפה של משנה רב יהודה עצמו בא ואומר שמותר לקחת העגלה כי זה לא עושה חריץ. אז תחליט, עושה חריץ או לא עושה חריץ. מטרפת הגמרא, תרי תנאי ועליבא דרבי יהודה, זה מחלוקת תנאים בדעת רבי יהודה. יש לנו שיטה אחת בדעת רבי יהודה שסוברת שמכיוון שפעמים שהאופן, הגלגל נתקע ואז הוא חורץ חריץ, אז אני דן את זה כחורץ ולא בתור כובש, ולכן הדבר נעצר. מה זה? יש כאלה שרוצים לומר לא, זה רק כובש, ומכיוון שבאופן נורמל הוא כובש, לא עשרנו את ההליכה עם הדבר בשבת. הדרן הלך יום טוב, ובסייעת הדשמי הפרק שלישי אין צדים. אני רק רוצה להתחיל את המשנה כי יש לי חוב קצר מאתמול. אתמול אמרנו שנזכיר איזה נושא הלכתי שלמעשה כבר התחלנו אותו בתחילת השיעור. אין צדים דגים מן הביברים ביום טוב. אסור לעשות דגים מבריכה של דגים ביום טוב, והם נותנים לפני מזונות. אבל צדים חיה ועוף מן הביברים, מכלובים מותר להוציא צירי חיה ועוף, ונותנים לפני מזונות. רב שמעון בן גמליאל אומר זה הכלל, לא כל הביברים שווים. זה הכלל, כל המחופר צידה אסור, ושאינו מחופר צידה מותר, תלוי מה גודל הכלוב. אם זה גודל קטן אז בקלות זה לא נקרא מחופר צידה, אז מותר לי לקחת. אם זה גדול אז אני צריך לצוד אותו, לצוד אסור ביום טוב. אז מה? מדובר? כן, כן, תלוי מה גודל הביבר, תלוי מה גודל הביבר. אם יש לו משהו גדול אז כן. נכון, שיוכל, שיהיה טובה. אבל אנחנו נגיד לו שיסוד אותה מערב יום טוב, כמו שהיו עושים פעם בירושלים. מה זה בבא קטן? אקווריום. ובתמי מה? יש היום אקווריום, יכול להיות כמה מטר. באמבטיה, נכון. אז באמבטיה, קרפיונים, זה פעם אחת שאתה שם עליו את היד, אתה תופס אותו. אבל באקווריום של מטר, אם יש לך דג זהב, גם אם אתה תרוץ עם היד 13 שעה, אתה לא תופס אותו. מה? כן, כן, לכן אני אומר, זה דג זהב גם, זה מין של קרפיון, אבל לא משנה. בכל אופן, זה הכוונה. אז אנחנו נרחיב את הדברים בעזרת השם מחר, ואז נצטרך גם להזכיר, יש כאן מחלוקת גדולה מאוד שכבר דיברנו בדף ג', כשאנחנו פותחים ואומרים אין צדים דגים מן הביברים. אז רש"י מקדים ואומר, אף על גב דשפיטה ואפייה ובישול מאבות מלאכיים ואותרו לצורך יום טוב. אז קודם כל הגישה של רש"י, וכך לומד הראש ברש"י, וכך רש"י אומר בעצמו בדף ג', שהאיסור של צידה ואיסור דאורייתא, אסור לצוד מדאורייתא. על רף ששאר אבות מלאכה הותרו, התשובה היא משום זה אי אפשר מערב יום טוב. ושחיטה חי שלמיך מרביס רפא נתחמם ויצריח, אבל צידה אפשר לצדו מבעוד יום, ויניחנו במצודתו במים ולא ימות, ולמחר יתנו. לכן שמו אצלכם את הדגים באמבטיה, מסיבה פשוטה, מקרר לא היה, אז להשאיר אותם בחוץ אי אפשר כי זה יצריח. שמו באמבטיה, למחרת היו מוצאים את זה ביום טוב, ואז אין לי בעיה בדבר. רש"י נוקט שהאיסור פה זה איסור מדאורייתא, לא מדרבנן. מדאורייתא אנחנו באים ואומרים שכל המלאכות שאפשר לעשות מערב יום טוב לא הותרו לעשות ביום טוב. תוספות במקום מביא כפי שהוא הזכיר בדף ג', ובשתי שורות האחרונות של התוספות אומר שצריך לומר משום דדמי לקצירה, הפעולה הזאת של ההוצאה של הדג זה איסור דרבנן, כיוון שזה דומה לקוצר, וקוצר הרי אפור ביום טוב, אז לכן אפרו את הצידה של הדגים. הראש במקום אומר שזה עובדה דחול. למה? כי כשהיו קוצרים, תוכנים, עד הלישה, עושים הכל במסות, קוצרים את כל השדה, תוכנים את כל כל התבן שעומד בבד, ומכיוון שכן, אז גם כשפורסים מצודה, מעלים את המצודה, עולים עם זה רבבות של דגים. אז זה עובדה דחול, ולכן עשרנו את זה ביום טוב. אבל אז זה איסור דרבנן ולא דאורייתא, מחר נשתדל להוכיח שתוספות נוקטים דאורייתא. אני נעצר פה בכדי להזכיר נידון שדיברנו עליו אתמול, בעניין האישום של הסיגריה ביום טוב. האם מותר לעשן סיגריות ביום טוב או לא? אני יודע שאתם תשאלו מה קורה ביום חול. יבוא, קודם כל מה קורה לגבי יום אז יש פה דבר מאוד מעניין לשונו של הקורבן נתנאל. אומר הקורבן נתנאל, ולא אוכל להתאפק מלעלות על הספר, מרבה המכשולה בישראל שתייה טבק ביום טוב. כן, בכל מקום בראשונים זה מופיע בתור שתייה. טבק זה נקרא שתייה. המציצה הזאת היא נקראת שתייה. אל תלחץ, תקרא זה לעשן טבק ביום טוב. שמזלזלים באיסור מלכות עברה שלא לצורך, שמסיק רבינו לאל פרקם הסימן י"ח, שצריך צורך קצת ביום טוב, או דבר מצווה ושתייה טבק. לא צורך יום טוב, ומה מצווה יש בו? וראיתי בשוט דרכנו עם שהריך למצוא יותר. ובכל דבריו אתה רואה שאין בהם ממש, והעלה כתעלה מבי קרבה. כמו השואל שמסתובב בין החריצים, שום דבר. ויש מהם אמרו שמעכל המזון גם משלשל. למה מעשנים? כי זה טוב לעיכול. אם כן, עושים רפואה ביום טוב, ודאי שאסור. ויש אומרים שהוא דבר הרגיל. בורא שאינו רגיל. יותר מהמוגמר, כי בצל אף על פי שאין מביאים המוגמר, אלא לאחר הסעודה. מכל מקום אסור המוגמר, שאינו שווה לכל נפש, אלא למפונקים. אף כי שתיית טבק למי שאינו רגיל, יסתכן ויחוגו וינועו כשיקור. אם הוא לוקח מציצה והוא עוד לא בעניינים, אז הוא מסתובב. ולא על עמי הארצים תלונתי, אך על הלומדים ששותים בפרסיה, ובגלל כן מחטיאי רבים נותנים יד להמון, והם, ההמון, אינם יודעים להיזהר, ומחבים ומבירים שלא לצורך, ולעוד אפילו מי שאינו רגיל כל כך ואינו שותה ובחול, עושה כמטייל על פי חוצות ושותה, והוא חילון יום טוב לעיני עמים. והלומדים הם גרמה בנזיקים על זה. ועל זה אמרו, הגף ליבו בהוראה. וטוב להם לעיני העדה שימנעו יום או יומיים לכבוד השם ותורתו. אף שיש להם קצת יותר, על פי שף היצר הרע. ומהם ילדו אליני ישרק ולא יחללו יום טוב, ויהיו ממזיקי וכמו וכולו, בשבע תייסה, אשרי שומע לי, ככה מסיים הקורבן נתנאל. אבל, המקור נמצא לנו בתף קוף י' א', שם הוא בא נידון להלכה. ובשערי תשובה הוא כותב שם בסעיף קטן ד' עיין לאל סימן ראשיות, שם כתבתי בעניין שתיית טיטון ביום טוב. ובקורבן נתנאל בפרק ב' דביתה כתב לאסור. וחולק על שוט דרכי נועם. והברי חולק עליו ודעתו להתיר. ואין לגזור משום עמי הארץ שיבואו לחבות. שאין לגזור מדעתנו. אך יש להבירם שלא יחבו עיין שם. עד כאן נשמע לא רע. ובספר מור וקציה, ספר מור וקציה זה ספר שכתב רבי יעקב אמדין, דהיינו בנו של החכם צבי, כתב בשם אביו הגאון, חכם צבי, שהיה שותהו ביום טוב, היה מעשן ביום טוב, למה? אף שבימי חורפו מנע מזה, כשהוא היה צעיר הוא לא ישן, אבל אמר לו חסיד גדול ורב מופעק שלא יפה עושה, כיוון שרגיל בו מצטער ביום טוב, הוא מונע משמחת יום טוב, וחזר לנוס בו יותר. אז בהתחלה הוא לא רצה לשן ביום טוב, אבל אחרי שאירו לו שזה פוגע בשמחת יום טוב, אתה רגיל כל השבוע לשן, חפר לך בשמחה, אז הוא חזר לשן החכם צבי. וכך הוא מביא פה בשם ספר, מה שנקרא מחזיק ברכה, זה ספר שכתב אחידה, שכתב בשם חכם וחסיד מורה ליפזן, שכתב שהוא היה נוהג היתר ביום טוב, רק שניזהר להדליק מן הנר הדלוק ולא לרדת, ומי שירצה יעיין פה בדברים ובביאור הלכה, שגם הוא מזכיר את כל העניין הזה של הציגרים עם כל המתלווה בדבר, והוא מזכיר את החששות שיכולות להיוולד מן הדבר, אבל כל זה היה לפני כל המחקרים שהגיעו בימינו אנו, שהדבר הוא מזיק וכולי.